שלום לכולם, אנחנו חוזרים ללמוד בספר שלוש שלמות, הן בעמוד 21, בפסקה שנייה. אנחנו עוסקים בסוגיית האשליות והדמיונות שאדם בא איתם לחיי הנישואין. דיברנו על הסכנות שבדמיונות, דיברנו על הממשות שבדמיונות, שאותה ממשות היא גורם הסכנה הגדול ביותר. הממשות מטעה אותנו לחשוב שמה שאנחנו מדמיינים הוא אכן קיים, כי לשונו של הרמב״ם שהדמיון מצייר את הנמנעות, ככל כגון שיצייר אדם בעל אלף עיניים, חיה בעלת אלף עיניים, או ספינת ברזל רצה באוויר, בלי מנוע. כל זה שייך לתחום של ציור הנמנעות. אותו דבר גם בענייננו, צריך מאוד להיזהר, לא להיכנס לזוגיות עם ציורי נמנעות, כלומר, לצייר דברים שהם לא מציאותיים ולא שייכים, אבסורדים, הם נמנעי המציאות בכל מה שקשור בזוגיות. כן. ראינו את עיקרי הדמיונות, כן, באופן כללי, ראינו את הסעיפים של אותו עיקר א' וב' שמצוין בעמוד הקודם, ראינו שהדבר קשור באופן כללי לדמיון המרכזי, שהאדם מחפש אשליית עושר מהיר, מלא וצרוף. ואת אותה ציפייה הוא לוקח איתו לכל מיני תחומים של החיים. לדברים שהוא קונה אותם, הוא מצפה לתפוקה אינסופית עם אפס ליקויים, ומתאכזב בלי סוף. עיקר האכזבות של האדם, צריך לדעת שזה כתוצאה מאשליות, מה שנקרא ציפיות ואכזבות. ציפיות לא מציאותיות. אם ציפיית החיים המרכזית שלך הייתה אדם לעמל יולד, היית מאושר כל החיים. כי יש שפע מזה. אם זו הייתה הציפייה שלך, אדם לעמל יולד, היית מסודר. החיים לא היו מחזבים אותך, כי העולם הזה מלא עמל. אבל ברגע שאתה בא עם ציפייה ששייכת בעיקרה לעולם הבא, כן? אחרי כל התיקונים של העולם הבא, גן עדן מה שנקרא, אם אתה בא עם הציפייה הזו לעולם הזה שכולו עמל, כמובן שהאכזבות הן על כל צעד ושעל, וכל חייך יהיו חיים של מרירות, כעס, תסכול, אכזבות בלתי פוסקות. אז זה האשליה המרכזית, שימנה יש כל מיני תולדות וכן הלאה. עכשיו אנחנו ממשיכים ב-21 פסקה שנייה, אשליית העושר הנצחי, שזה הנושא המדובר, אשליית העושר הנצחי הכרוך בנישואין, נפוצה בעיקר בחוגים שהתחנכו על ערכי התרבות המערבית. על ערכי התרבות המערבית הרומנטית, נאמר כך. למרות שאנשים יודעים שחיי זוגיות זה לא רומנטיקה, אנחנו רואים את אחוזי הגירושין, אבל הסרטים והתרבות מנסה להפיץ, נאמר, באגרסיביות עצומה, מחזות שווא, שאדם נוטה להאמין בהם, מכיוון שזה יותר משחק לידי היצרים שלו, תודה. מכיוון שזה משחק יותר לידי היצרים, הוא מעדיף להאמין בדברים האלו, יותר מאשר להאמין במציאות. שזוגיות זה דבר שדורש עבודה ודורש גישור, כן? הרבה אומץ והקרבה. אבל די שהוא יראה זוגיות בסרט הוליוודי, יריח את הריחות ויראה את המראות הנפלאים של ליל אביב, והוא כבר יחשוב שזה זוגיות, עכשיו הוא הולך לחפש זוגיות כזו. זה מה שהוא הולך לחפש. לא לחפש את זה. עכשיו תשימו לב שבמהלך החיפוש של בת זוג כזו, גם כל צורת החיזור היא לובשת אופי הוליוודי. זאת אומרת, הכל צריך להיות מאוד, הייתי אומר, מאוד מושך, מאוד יצרי. מאוד מעורר, מאוד חווייתי, כמעט ולא ערוכים להפתעות. זה צריך ללכת כמו בסרטים. אתה רואה אותה, אתה מרמז בחצי עין, אתם לא נפגשים באותו היום, אבל כל אחד לוקח לביתו את הזיכרון המתוק, ושוב נפגשים למחרת, והמבט יותר ממושך, וככה מפיקים סרט הוליוודי, עד שמשיגים. הרי שמשיגים אותה, היא כבר לא רצויה. זה התסריט הקלאסי בדרך כלל. שמשיגים אותה, זה כבר משהו, המתח יורד, הסיפור איבד את קסמו. כי אחרי שמשיגים אותה מצד האמת והמציאות, מה צריך לעשות? מה השלב הבא? להעניק ולתת, להשקיע ולוותר. אבל לא, זה לא בתסריט ההוליוודי. זה לא שייך לתסריט ההוליוודי. אז זה במקרה הגרוע ביותר. משיגים אותה, עושים מה שעושים ונעלמים. בתסריט היותר מתקדם, משיגים אותה, עושים מה שעושים, מתעורר רגש כביר שמבוסס הרבה פעמים, בעיקר על קנאה, תאווה וכבוד, ואולי עוד כמה, הייתי אומר, כמה רשמים דלים אמנם ששייכים להערכת האישיות שלה וכן הלאה, אבל הרשמים האלה הם כל כך דלים, והנוכחות שלהם וטביעת האצבעות שלהם בתוך הקשר הוא כל כך דל, שאין כוח לרשמים האלה להתעורר בעת פקודה ולהציל את הנישואין. אילו מטיבי הלכת, הם אפילו, על סמך הפגישה שתיארתי, הם אפילו מתחתנים. אז הם נכנסים לתחום הנישואין ומחפשים את אותו זוהר של הימים שלפני, המפגש, החיזור, המגע הראשוני, החשמל שעבר שם, ולא מוצאים. מישהו הפסיק את הזרם בסניף המרכזי, כמו שאומר השיר. אין מתח, דל מאוד, קצר, עלתה, פיצוצים, כן? מה קורה כאן? כל זה בגלל הסיבות שאמרנו. תסריטים הוליוודיים שמגיעים לנקודת המשבר שלהם במגע עם המציאות לשלביה. נתנו פה שני מצבים מציאותיים. אחד זה רגע האימפקט והמגע הראשוני, ולאחר מכן הפרידה, ואחד מהם זה הכניסה תחת לחופה והפיצוצים שלאחר מכן. יש עוד מטיבי לכת מאלו, יש עוד מטיבי לכת מאלו, שהם מביאים איתם מסורות של זוגיות שלקוחים מאבותיהם. זה זוגות שכל אחד מהם, או לפחות אחד מהם, ראה בבית אבא זוגיות לתפארת. גם הוא לא דתי, אגב. בדרך כלל זה נטמע בתוכו. הרושם, זה נספג, זה נכנס לו בתוך הלב. שהוא ראה את ההורים שלו במצב טוב. זה נכנס לו. זה נכנס לו, ומכיוון שהזוגיות של הוריו היא כללה חוקים מציאותיים של זוגיות, הוא מטמיע את זה אל תוכו, מטמיע אל תוכו, ובאופן אפילו כמעט לא מודע, הוא מביא את זה לזוגיות. וזה מה שנותן את השארית והתקווה לזוגיות. יש קושי, אלא אם כן הוא בעל תשובה, הוא מגלה את המעיינות הפנימיים שבתוכו. זאת אומרת, על ידי תהליך של תשובה והעמקה, כן, הוא מוצא בקרבו את היסודות, כן, של המוסר, היסודות האמיתיים, וכן הלאה. פה יכול להיות בהחלט בעל תשובה בעניין הזה. אבל באופן כללי צריך לדעת שמי שלא ראה את הוריו בטוב, מי שראה מערכת זוגיות קשה, גם אם הוא רוצה להיות שונה, קודם כל, הכי חשוב שרוצה להיות שונה. הכי חשוב. וזה מה שיביא אותו בסופו של דבר למחוס חפצו. אבל גם אם הוא רוצה להיות שונה ועושה מעשים, הוא יפגוש קשיים. כלומר, בתוך הזוגיות שלו, הוא יפגוש לא פעם הידיינות פנימית בין חוקי הזוגיות האמיתיים שאותם הוא למד בישיבה, לבין חוקי זוגיות שהוא התמיע בילדותו, בנעוריו, בתוך הבית. והמלחמה הזו, היא תהיה בעצם האופי של המסע הזוגי שלו. זה האופי של המסע. לא יהיה לו קל, שלא ידמה. אם ראית את אבא מרביץ לאמא, אם ראית את אבא מקלל את אמא בקללות קשות, אם ראית את אבא בסלון הבית עם אישה זרה, כשאמא ישנה בחדר הפנימי, יש לך סיפור. אתה הולך להיפגש עם מסע מורכב, כן? ואשתך תדע על זה, היא תדע את זה, לאו דווקא בגלל שתספר לה, היא תראה את הקשיים שלך, היא תראה את הקשיים שלך בהליכה המשותפת, היא תראה את הקשיים שלך בתשומת הלב הדרושה כלפיה, היא תראה את הקשיים שלך בהיעדר הכרה טובה על דברים שהיא עושה למענך, היא תראה, כי אין לך את הדחף הפנימי להכיר טובה, כי ראית אבא ואמא בלי הכרה טובה, אתה לא מכיר את הנטייה הזו. כן? הנטייה הזו היא סתומה וחתומה בתוך הנפש, היא נמצאת בנשמה, אבל צריך לשחרר ולהמשיך אותה מתוך הנשמה, כדי לרפא את הפצע הפתוח של כפיות הטובה, שהוא עוברה עליך דרך החוויות בתוך הבית. אז המסע שלך היה מורכב משני כיוונים בעיקר. מהכיוון החיובי שפגשת בישיבה, או במיוחד בדמויות, ודרך תאים משפחתיים שהיית בסעודות שבת, אתה מגיע, ומאוד כדאי לעשות את זה, בעלי תשובה באופן כללי חייבים 40 שעה של מים טהורים במובן הזוגי, ללכת למשפחות, לראות יחסי איש ואישה. רב כהנה לא נמנע לעשות את זה ביחס לרבו, אפילו בשעת השמש, כדי להטמיע את הדרך הנכונה, התורנית, של תשמיש איש ואישה מתחת למיטה. הוא נכנס בחירוף נפש כדי ללמוד תורת תשמיש. כן, ודאי שלא נעשה את זה, אבל חשוב מאוד שיהיה לנו שעות שאנחנו חווים ומתרשמים מזוגיות על פי התורה. חשוב יותר. לבעלי תשובה זה קריטי. אני זוכר שהייתי פה תקופה מאוד קצרה מכון מאיר, והוזמנתי לבית של הרב שלי, הרב שמואל קרוט המר, שליטה. אדם מקסים, לבבי, תמיד חכם, מדהים, יצא מגדר רגיל. והוא הזמין אותי אליו הביתה בליל שבת. זה היה פעם ראשונה שהוא הזמין אותי לביתו. והגעתי לבית, ושתיים ושלושה ילדים היו לו אז. היו אחד 9, 10, אחד יותר קטן, 7, משהו כזה, כמדומני, 3 ילדים. נכנסתי לבית, אווירת שבת, נרות שבת, שולחן ארוך, מפה לבנה, מנוחה, שקט, אישה צנועה, אלוקית, טהרה אינסופית, עם איזו מטפחת כזו, הייתי בעל תשובה מאוד צעיר, 3 חודשים, משהו כזה. מטפחת, כל השיער בפנים, ואיזה מבט של מונה ליזה כזה. אמרתי, מה זה? מה זה הדבר הזה? איזה מין נשמה זו? מאיפה זה ירד? מאיזה ספירה זה ירד בכלל? אחרי זה הבעל, שבת שלום אשתי, שבת שלום אבא, ליד הילדים, היא קוראת לו אבא. כן? שבת שלום אבא, חיוך נפלא כזה. יושב בנחת, בשילוב ידיים. הילדים מתוקים, עם עיניים טובות, איזו טהרה וטום אינסופיים. ואבא מתחיל לנהל את שולחן שבת, שלום עליכם, וכולם מצטרפים, הילדים בקולם, כל ילדים הקול שלו, האמא ככה מתחת שפתיהם, כן, צניעות, כל באישה ערווה, יש אורח, ככה מתחת ככה זה. איפה אני הגעתי? מה זה הדבר הזה? איזה זוגיות זו? איזה יחסי הורים ובנים? איזה יחסי בנים והורים? מה אני רואה פה? זה כמו איזה מלאכים שירדו משמיים. יש מודל זוגי, אבאי, אמאי, מערכות יחסים כאלו, כל המעגלים האלו, בינו לבינה, בינם לבין הילדים. פשוט הייתי מוקסם, מוקסם. באותו רגע, היה שם עוד איזה מישהו, הרב שמואל יניב, הוא היה באותו ליל שבת, הוא היה לבד בירושלים, לא יודע למה, אבל הוא היה גם בסעודה הזאת, גם אישיות מדהימה, כל הזמן מחייך ושמח. אמרתי, זה נתן לי קצת, טוב, זו סוגיה אחרת, אבל בעיקר המשפחה. אמרתי לעצמי באותו רגע בתוך תוכי, זה המשפחה שאני רוצה. אבל מה קרה? כשהציור הזה הוטמע בתוכי ונהפך להיות אבן יסוד ו... רצון וחזון פנימי, כשהתחתנתי, פגשתי את ההרגלים הקודמים שלי, את עולם המושגים של חברה מתירנית, של היחס לבנות, לנשים, סליחה שאני אומר, אבל אלו היו מושגים שאיתם גדלתי. אני לא גדלתי. או לא ראיתי תאים משפחתיים שאמורים להיות מופת ודוגמה בגלל עצם העובדה שחייתי בקיבוץ, וגם הילד בקיבוץ חי בתוך ביתו. גם הוא חי בתוך ביתו. רוב הזמן הוא נמצא במרחב של בני גילו, הוא לא נמצא בתוך ביתו בכלל. אין מקום בבית. וניקח בחשבון שחלוצים עובדים נורא נורא קשה, זו הייתה תקופה אחרת, זו לא התקופה שלנו. מגיעים הביתה, קצרי רוח, לא סובלניים, כל אחד מחפש את הדלת אמות שלו. יש מעט מאוד סובלנות ויכולת וכלים כדי להתמודד עם המעבר מהעבודה התובענית לעבודת הזוגיות. זהו. ההורים הנפלאים והאהובים שלי, אני מאוד, מאוד, מאוד אוהב אותם. אבל מטבע הנסיבות, מכורח הנסיבות, לא שאני מפקיע מהם את הבחירה החופשית חלילה. הבחירה היא חופשית, אדם יכול לעשות, כן? כרצונו. אבל לא יצאתי מהמקום הזה עם איזושהי דוגמה אילאית לזוגיות. לכן, כשהפנמתי את ההתנהגות של משפחת קרוטהמר, ורציתי לעשות אותה לקו מנחה בזוגיות שלי, פגשתי את הקו המקביל, שכלל בתוכו את כל עולם המושגים, הרגשיים, המחשבתיים, הדמיונים, המידותיים. עכשיו, למרות, שבטבעי, בסדר, ראיתי מה שראיתי בבית הוריי או בקיבוץ, אבל בטבעי, באופי הבסיסי, לכאורה למה שאני לא אצליח, באופי הבסיסי אני טיפוס שמחפש עומק, מחפש משמעות, אז למה שאני לא אצליח? למה שאני לא אצליח לכאורה? אבל תראו איזה משקל שיש לרושם שעליו גדלת. אז למרות שבאופן בסיסי האופי שלך אופי חקרן, אופי מתעמק, אופי שמחפש טוב, מחפש משמעות, מחפש שלום אפילו. אבל החוויה הדומיננטית שאיתה גדלת היא מצטרפת למסע. יש לך את האופי הבסיסי, כן? יש לך את הרושם של קרוטהמר, ויש לך את הרשמים שאתה בא איתם מהבית. זה החוט המשולש. ועם זה אתה מנהל את המערכה. ויש לך את הלימוד תורה שאתה לומד. אלו הרכיבים של מסע הזוגיות שלך. אגב, זה הופך את המסע למאוד מרתק. אני לא יודע אם צריך לקנות כל כך בקרוטהמר. יכול להיות שאם זה הוא גדל, הוא ראה את הוריו, ובאופן טבעי ופשוט, הוא לא מבין איך אפשר אחרת, הוא מתנהג לאשתו כפי שהוא מתנהג. ודאי וודאי שהיא, שרואים עליה, שהיא כולה חוצבה מאיזו ספירה של תום וטוהר. ודאי שבשבילה זה לא בעיה. באופן יחסי אליי, ייתכן שאני מקבל יותר שכר. הרבה יותר שכר, אם אני מאיר פנים לאשתי, אומר לה, שבת שלום, אימאלה. בשבילי זה לא מובן מאליו להגיד שבת שלום, אימאלה. עד היום לא אמרתי אימאלה. עד היום. שבת שלום, מאירה, שבת שלום. אבל אימאלה, לא אמרתי עד היום, נגיד לכם את האמת. עד היום לא אמרתי שבת שלום, אימאלה. מה אני אגיד לכם? וכנראה זה קשור. עם איזשהו מקום פה שלא קשור, יכול להיות. אז יכול להיות שיש לי אפילו יותר שכר. על הצלחה אחת קטנה שלי, להעיר פנים לאשתי, ולהגיד לה תודה רבה על המרק מעומק הלב. כמה זה נשמע לכם מוזר. מה הבעיה להגיד תודה רבה? מה, אתה כזה כפוי טובה? אבל אם אתם אומרים את זה, אתם לא מבינים על מה נדבר. זה בעיה. מילה כל כך פשוטה כמו הכרה טובה. להרגיש רגש של חיבה כלפי אדם שטרח למענך. מה יותר פשוט מאשר לבך יצא אליו? להגיד לו, תודה, אני חשת את האהבה שלך כלפיי. מה יותר פשוט מלהגיד את זה? הרי באמת הוא עושה את זה מתוך אהבה. למה אתה לא אומר? משהו שרות אצלך. עכשיו אתה צריך לחדש את כל התורה של הכרת הטובה על ידי לימוד מוסר. על ידי לימוד מוסר. שראינו שאנחנו פה. לדעתי אין סיכוי לאדם שלא נמצא בתוך בית המדרש. אין לו סיכוי אמיתי לנהוג על פי שולחן ארוך של זוגיות. אין כמעט סיכוי. הוא יכול לתחזק זוגיות כושלת, כמו שמחזיקים מפעל שהוא כבר לא יצרני. מחזיקים אותו, ממשיכים להזרים מזומנים, למרות שהוא לא מייצר הרבה. ממשיכים לתחזק אותו, לתחזק אותו, לתחזק אותו. אנחנו רוצים להפוך את הזוגיות למסע מתפתח. למסע של צמיחה זוגית, אנחנו חייבים לשאוב מכאן. לשאוב מכאן. אחת הסיבות שאני לא עוזב את בית המדרש, אני נמצא פה כבר 23 שנה, הוא בעצם למעשה 34 שנה, אני לא זז מעסקי הקודש. היה לי 6 שנים שהייתי מדריך, הייתי רכז חינוכי במדרשה ליהדות. אבל גם שם זה היה בית מדרש אחד גדול בתור רכז חינוכי. הייתי נותן שיעורים בסמינר, כל השבוע הייתי מכין מערכי השיעור, הייתי מגייס מדריכים, עובד איתם על השיעורים שלהם, גם הייתי בפנים. אבל לא זזתי מאז ועד היום. אני אגיד לכם גם למה. זה אני, אתם לא חייבים להיות באותו מצב. זה אני. אם אני זז מבית המדרש, אם אני מחליש את המתח הרוחני שאני צריך להימצא בו, אני לא אוכל לתחזק את המערכות שלי מחוץ לבית המדרש. לא יכול. תראו מה זה. אני חייב ללמד כאן כל יום שיעור מודעות, ולעסוק עם תלמידים, מבוקר ועד ערב, בבדיקה עצמית, כדי שאני בא הביתה, אני אוכל להיות בעל טוב. נשמע לכם מוזר, אה? 34 שנה כדי לנקות את כל מה שספגתי. 34 שנה שאני יכול להיות בעל הוגן. יכול להיות שאם הייתי עוזב את בית המדרש אחרי השנה החמישית, לא הייתי נשוי היום. אשתי בטח לא תאהב לשמוע את זה. לא הייתי נשוי היום. כי אני צריך להתמודד עם עולמות לא פשוטים. יש אנשים שלא מודעים לכך, שיש בהם עולמות לא פשוטים. הם חושבים שאצלם הכל בסדר. אני יודע. אני יודע עם איזה אנרגיות אני צריך להתמודד. אני חייב כאן כל יום ללמוד. אם אני לא יושב וילמד את הדברים האלו, אני מאבד את המראה. אני יכול ללכת לאיבוד בתוך רגשות, תחושות, יצרים. אני חייב להעמיד, כן, אני הייתי אומר, המצב שלי, ואני מאמין שזה גם מצבם של אחרים, הוא מצב שמאפיין את העידן הביטחוני של מדינת ישראל מיום הקמתה ועד היום. חייבים להיות על הגבול. חייבים להיות על הגבול. עם נשק, טעון, נצור, חצי אצבע על הידק, ככה. אחרת אתה לא יכול לתפקד. לא בן אדם לחברו, אתה יכול להיות פרא אדם. פרא אדם. אדם שלא עוסק בתורה. איזה מערכות יחסים חברתיות. אני לא באתי. אני לא באתי עם הרגלים כאלו. אני אגיד לכם את האמת, אני באתי מחברה מאוד תחרותית, שהייתי בתוכה ילד שוליים. אני לא הייתי בן נסיך בקיבוץ, אני הייתי בקסטה הנמוכה ביותר של הקיבוץ. ספרדי בקיבוץ של אשכנזים, ועוד זוג צעיר ספרדי, ואני עוד הבן הבכור, מכת בכורות קוראים לזה. בתוך קיבוץ כזה, שאתה שחרחר, מרוקאי כזה, וההורים שלך, מרוקאים אסלים מקזבלנקה ומקנס, ואתה הבן הבכור שנולד לתוך תא זוגים, הרגלים ספרדים, מזרחיים של יחסים בין איש ואישה ויחסי חברה. אם מישהו היה מרביץ לי בקיבוץ, הייתי בא עם חבורה קטנה פה. אבא שלי היה מעמיד אותי ושואל אותי, מי ירביץ לך? אבא, לא משנה, מי ירביץ לך? אוי ואבוי אם לא הייתי אומר לו. הוא היה רץ ומחפש את הילד להכות אותו. ואני הייתי צריך להתמודד עם הדברים האלו. אני הגעתי לחזרה בתשובה עם צלקות לא פשוטות. ואין לי ברירה אלא לעסוק בתורה 34 שנה. אני מקווה שמצבכם יותר טוב. אני מקווה שמצבכם יותר טוב. אני מקווה. למרות שהאופי הבסיסי שלי, אתם בטח לא מבינים מה אני מדבר. בחור נחמד, סך הכל עמוק וזה. כן, מה הבעיה שלו? אני לא מבין. למרות. אולי דווקא. עד כדי כך. כן.
כמו המעשה שתיארת כרגע, זאת אומרת, 34 שנים,
אני קודם כל לא יצאתי. אני צריך להיות כל הזמן בשמירה. אחרת אין בית הכושר, כמו ספורטאי. בטח.
כן.
מה בתוכנו?
כל ההרגשה הכללית
הזאת. איזה הרגשה? שלילית?
אני לא מודע אליי.
תראה, הצלקות האלו. תשובה. אתה שואל, האם יכול להיות שהרשמים השליליים האלה שאני מדבר עליהם כאן, כרגע בסיפור האישי שלי, האם ייתכן שזה נמצא בתוכנו ואנחנו לא יודעים על זה? תשובה. הדברים נמצאים בתוכנו. מתי הם מתגלים? במרחבים האלו של זוגיות, כן? במרחבים האלו, הדברים האלו מתגלים. כשאדם מתחתן, הוא צריך לחזור לביתו יום יום, הוא צריך להשקיע בבת זוגתו. פה מתחילה להתגלות הקמצנות שלו, חוסר תשומת הלב שלו, התקשורת הלקויה שלו. יכול להיות שזה יופיע גם ביחסי החברה, בישיבה. אבל פה זה מרחב אחר. פה אנחנו גם בוחרים את החברים שלנו. לא אנחנו לא עם זה, הולכים לזה. יש לנו אפשרות הרבה יותר לפרז שטחים, להחליט איפה אני נמצא ואיפה לא. בתוך בית, בקורת גג, כל האישיות של האדם נבדקת, וכל נקודות החולשה שלו מוצפות בתוך מערכת היחסים הזו. יכול להיות, לא רק יכול להיות, קרוב לוודאי שבסיטואציות הזוגיות, אם למשל יש לו נטייה לכעס, זה יופיע בוודאי, אבל בזוגיות הכעס יופיע בצורה הרבה יותר דומיננטית. הרבה יותר דומיננטית. אם הוא טיפוס קנאי, בתוך הזוגיות הקנאות הופיע בצורה קשה. הוא יהיה קנאי לאשתו. קנאי. קנאי הכוונה רכושני. רכושני. קנאי. הוא קנאי לרכוש שלו. זה יכול לבוא לידי ביטוי בתוך הזוגיות. איפה היית? למה חזרת עכשיו? אני מבקש לנעות על דלת. כשאת נמצאת בבית, לנעות על דלת. להרים אל הטלפון, משאול אותה, מה קורה איתך? את בבית? מי נמצא אצלך? זה יופיע כאן. הסיכוי שלנו כבעלי תשובה זה לדעת שאנחנו טועים בהתנהגות הזו. זה הסיכוי שלנו. וזה כל מה שמבדיל אותי למעשה. אם אני מדבר על עצמי, מבדיל אותי אולי מי שלא עוסק בתורה. כשאני מגיע הביתה ומופיע או מתגלה המחלה הקדומה, אני יודע שעכשיו אני חולה. אני יודע. אני לוקח את האחריות על עצמי. אני אומר את זה גם לעצמי וגם לאשתי. אני לא בסדר. עכשיו הופיע משהו, אני מבקש סליחה. וזה בסדר. נשים נוטות לסלוח למי שמקבל על עצמו אחריות. הן סלחות, הן חומלות, הן נותנות אפשרות נוספת. זה יכול אפילו להגביר את הקשר ואת האהבה הרבה פעמים. אבל אי אפשר כל מה להגיד, אחתה ואשוב. לחתו, סליחה. צריך שאחרי כל טעות ומכילה, להגביר את הכוח המוסרי ולהאריך את פרק הזמן, כן, עד הנפילה הבאה. לא יתכן כל הזמן, דק, זה לא הולך, זה לא כנה, זה לא אמיתי. זה הסיכוי שלנו בתור בעלי תשובה, בתור מי שעוסק בתורה. ומי שלא יעסוק בדברים האלו, אני מאוד חושש לגורלו בזוגים. מאוד חושש. כן. שכל נורא.
הוא מוצא את עצמו ניזון מהאור של התורה, ויש לו סיכוי יותר גבוה להצליח כמו שאר המונות. נשים שפטורות בלימוד תורה, מאיפה הן יכולות לשאוב את הביטחון,
קודם כל נשים לומדות היום. אישה לא צריכה ללמוד כל כך הרבה כמונו. אישה היא מפנימה מסרים ומהירות מאוד גדולה. אישה שלומדת בשנת מדרשה, או אפילו שנכנס לשיעורים אחת לשבוע, היא יכולה להפנים במהירות הרבה הרבה יותר גדולה. הטבע הנשי הוא טבע מאוד נוח, והוא קולט מסרים של תורה בקלות הרבה יותר גדולה. הרבה יותר קל לזרוע זרע באדמה, אדמה נשית, מאשר באדמה גברית. הגברים הם קשי עורף. יש תנאים הרבה יותר מסובכים לגבר. יש תנאים הרבה יותר מסובכים כדי לקבל דבר תורה. הסיבה היא בגלל שהגבר הוא שכלי והאישה היא רגשית. אני מחנך, אני מלמד גם פה וגם מכון אורה. אני רואה מה עושה שיעור בודד לקבוצה של 100 אנשים. עכשיו, אני לא אומר שגברים לא מושפעים, אבל כדי שמסר תורני יוכל לחדור לנפשו של גבר, צריך להשתמש במעברים נוספים. באופן כללי, כן? הגבר יותר שכלי, לכן זה התניות שכליות. יש יותר התניות שכליות, כן? יש לזה עוד סיבות, הגבר בטבעו הוא כובש, ולכן הוא יותר מרדני ומתנגד. אישה יותר כנועה ומקבלת, זה גם סיבה. זה הופך את האישה להרבה יותר מושפעת מדברי תורה. וכך עשה את זה הקדוש ברוך הוא. מכיוון שהיא פטורה מלימוד לאורך שנים, עשה הקדוש ברוך הוא שמסר קצרצר יעבוד עליה, יעבוד עליה. זה נכון, כן, כן, כן. טוב, האמת שאין לו כך זמן, אנחנו רק נראה, רק לפחות נקרא זה עד לנקודה. אשליית העושר הנצחי הכרוך בנישואין נפוצה בעיקר בחוגים שהתחנכו על ערכי התרבות המערבית. ערכים אלו באים לידי ביטוי באמצעי התקשורת ובפרסומים למיניהם, כן? שכולם מפתים, מסעירים את הרגשות ומציעים עושר, כן? עושר מיידי, סוחף ואולי תמידי, ונושאים את המסר הנקלט על ידי ילדים כבר בגיל הרך, שימו לב, ילדים קולטים את זה בקלות הרבה יותר גדולה, אין להם בעצם אמצעי ביקורת, כן, שכליים. ילד קולט מסרים ופרסומת בצורה הרבה יותר חזקה, מכיוון שזה ישר נכנס לרגש בלי שום אמצעי שכלי שמבקר את המסר. אנחנו כאנשים מבוגרים שומעים פרסומת, יש לנו שכל שאומר, רגע, רגע, מי אמר שזה נכון? ילד, אין אצלו דבר כזה. ברגע שאתה נותן לו את הפיתיון הרגשי, איזה חפץ מעניין, איזה טעם מיוחד, איזה מראה, טרח, הרגש שלו מפנים את זה, מה יעשה הבן ולא יחטא, מה שנקרא. הוא מיד סופג את זה פנימה, ונושאים את המסר הנקלט על ידי ילדים כבר בגיל רך. מהו? קשר עם אישה מבטיח עושר עילאי ותמידי. כלומר, אומרים בתמונה, איש ואישה מתחבקים ושניהם מאושרים, מאושרים, הילד אומר, להתחבק זה עושר. כל עוד אני אתחבק, אני אמושר. אז הוא מחפש את הילדה מכיתתו בת התשע, ומציע לה, בואי נתחבק. למה אתה אומר את זה? תסתכלי מה אני ראיתי באייפון, בפלאפון, תסתכלי. תראי כמה הם מאושרים, בואי ננסה. יכול להיות דבר כזה. קשר עם אישה מבטיח עושר עילאי ותמידי. טבעי הדבר, כמי שנפל קורבן למסרים של חברה זו, עם אלה טבלת הציפיות שלו, היא משתנה בהתאם. יצפה למעין גן עדן מיד לאחר נישואה. ואז קורה הדבר הנורא ביותר. והיא בבוקר והנה היא לאה. נדמה לו שנישואין זה עושר, אבל רק מתעורר בבוקר, פתאום הוא מוצא לצידו את האישה הכי שנואה. שם ירחם. צור כאן.